פרשת ויקרא, דיברנו על האלף הקטנה, שאיך שפותח את ספר ויקרא, ספר הקורבנות, שנקרא גם תורת כהנים. כתוב ויקרא עם אלף קטנה. האלף הקטנה גם מדברת, האלף מייצגת אלופו של עולם. ובעצם, שאנחנו היום נמצאים בחורבן, האלף היא קטנה. כל עוד, איך אומרים, לא מכינו את זכר המלאק מתחת השמיים ולא קם בית המקדש השלישי, אז אלופו של עולם, אנחנו צריכים לגדל אותו ולתחזק אותו כדי שאנחנו נגיע למצב שבאמת האלף תחזור להיות אלף כמו שצריך. זה עוד פירוש על העניין של האלף הקטנה. יש הרבה פירושים נפלאים על זה. אבל אחת הנקודות המעניינות בקטע הזה באמת של הענבה של משה רבנו, זה הגדולה של הענבה הזאת, שרבים התיאורים. חלק מהעניין קשור גם לוויכוח הגדול של הויקרא הזה בכלל. הויקרא הזה הוא די מוזר. למה הוא מוזר? כתוב ויקרא אל משה, וידבר השם אליו מואל מאוד לאמור. תשימו לב כמה פעמים יש לנו כאן ביטוי של דיבור. ויקרא פעם אחת, וידבר פעם שנייה, ולאמור פעם שלישית.
אבל ויקרא אין דיבור.
איך?
ויקרא זה לא דיבור.
למה? קריאה, אני קורא. מה זה? זה לא דיבור, זה לא קול?
רק וידבר.
כן, אבל
צריך להגיד קריאה.
כל מה שאתם אומרים אתם צודקים, אבל יש לך כאן שלוש ביטויים שונים לשימוש בקול. ויקרא, וידבר, לאמור. זה שלוש דברים שקשורים לקול?
כן.
באותו פסוק? צריך להבין מה הולך כאן.
דיבור זה שם...
צריך להבין מה הולך כאן. בסדר, אז צריך להבין למה באותו פסוק השתמשו בכל, לא רק זה. תשימו לב לעוד נקודה מעניינת. וידבר אל משה. מי מדבר למשה? מי? וידבר אל משה. מי מדבר אל משה? אז למה לא כתוב ויקרא השם אל משה? למה כתוב ויקרא אל משה? אז יש דעה באמת שאומרת, שויקרא אל משה זה מלאך. ואחר כך וידבר השם אליו. לא סתם אני אמרתי למה יש כאן כמה פעמים את הביטוי הזה של השימוש בקול. דעה אחרת אומרת, שויקרא אל משה, החשיבות כאן הייתה, אור החיים הקדוש כותב על זה, החשיבות כאן הייתה שזה היה אל משה. הקריאה, מה שחשוב כאן לדעת שהקריאה היא אל משה. ולכן לא כתוב כאן שם השם. ויקרא אל משה. ברור שהקדוש ברוך הוא קורא. אבל למי הוא קורא? באיזה קול זה היה? מי שמע את זה? איך? מה זה היה בנחש? זה היה קול רגיל? זה היה קול גדול? קול קטן? מי שמע את זה? צריך להבין. לכן מדגישה התורה ואומרת ויקרא אל משה. החשיבות היא שהקריאה היא אך ורק למשה. וכאן בעצם שואלים האור החיים הקדוש דיון של כמה עמודים על מה בעצם, אבל יש שלוש מקומות שמופיע ויקרא לפני דיבור, מה הדיון, מה בעצם ויקרא, למה קרה, רק למשה, לא למשה, באיזה קול קרה, האם זה היה נמוך, האם זה גדול, זה יצא מחוץ לאוהל מועד, בתוך אוהל מועד. עכשיו לבוא ולהגיד בתוך אוהל מועד זה קצת קשה, למה? כי אנחנו סיימנו את השבוע שעבר איך? שהוא מחוץ לאוהל מועד, זאת אומרת הוא חייב לשמוע את הקריאה כאשר הוא לא בפנים, כשהוא בחוץ. עכשיו אם הוא עומד בחוץ, מה הוא לבד? יש שם עוד אנשים. אז איך זה שאף אחד לא שומע? איך זה שאף אחד לא שומע? מעניין. ראיתי פירוש יפה, נדמה לי, אני לא יודע אם זה הרב זלמן סורוצקין כותב את זה או מישהו, אבל פירוש נפלא. הוא אומר, זה בעצם חלק מהעניין של האלף הקטנה. למה רק משה שומע? כי אנחנו רגילים לשמוע את עצמנו, אנחנו לא רגילים לשמוע אחרים. ומי ששומע את עצמו, לא שומע את האחרים. אז שאתה מסביב לאגו שלך והגאווה, אתה לא שומע את כל השם, אבל משה רבינו, הענב מכל אדם, הוא שומע, כי הוא יודע להקשיב לאחרים, הוא כלום, הוא מקשיב לאחרים. ואני חושב שזה מאוד חזק מאוד, כמה שאנחנו באמת נמצאים בחברה, ואנחנו רוצים להשמיע את הקול שלנו. ואנחנו לא תמיד מקשיבים, אם זה בזוגיות, ואם זה עם חברים, אתה אוהב להשמיע את הקול שלך, אני ואני ואני ואני. וכשמישהו מדבר, כמה קרה לכם, מישהו מדבר, נכנס מפה, יצא מפה. איך אתה לפעמים מדבר? תגיד לי, מה אמרתי? זה מזכיר לי, דוד שלי זיכרונו לברכה, דוד שלי זיכרונו לברכה, היה לו שיטה מיוחדת במחירה. מה הייתה השיטה? היו באים אליו, והיו מתחילים להתפקח איתו על המחיר. הוא היה יושב שם על הכיסא, בכניסה, והבן אומר לו את המחיר, נגיד סתם 100 שקל, והוא מתווכח. לא, תראה, תוריד לי ותעשה לי ופה ושם, ומה עושה הדוד שלי בינתיים?
נמנם.
מה זה מנמנם? הראש שלו נופל. הוא רבע שם מדבר. והוא קם כך רבע שם, מה אמרת? הוא מתחיל עוד פעם. הוא עושה עוד פעם אותו דבר. הוא התייאש, נתן מה שהוא רצה. אז הוא יצא, היה לו שמיעה סלקטיבית. שהוא ביקש הנחה, הוא לא שמע. זה לא הגיע אליו.
אני גם עושה
ככה. כן.
אני שומע אבל לא מבין.
כן, אני שומע אבל לא מבין. אז אנחנו אומרים, גם שמיעה צריך לדעת איך לשמוע.
הריכוז.
כן. לכן, למדנו כאן עוד נקודה מאוד חשובה בעניין של ענוותנותו של משה רבינו, ובכלל, לימוד בשבילנו. שאם אנחנו באמת רוצים לשמוע את כל השם, מה צריך לעשות? מתוך ענווה, צריך להקשיב לאחרים. כשתקשיב לאחרים, תשמע גם את כל השם. והשם מדבר אלינו כל הזמן. וזה הדבר החשוב לדעת, ויקרא אל משה וידבר השם אליו מועל מועד לאמור. כל השם בכוח, כל השם באדר, אנחנו אומרים את זה ביום שישי. הקול של הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, כל מה שקורה מסביבנו, זה הכל הכל שקורה אלינו. אנחנו לא תמיד מפענחים את זה, ולא תמיד מתייחסים לזה כמו שצריך. ואני רוצה לעבור לעוד נקודה. אחרי שלמדנו, שקודם כל צריך ענווה, כדי לשמוע את כל השם, וזה גם האלף הקטנה, וזה משה רבינו שידע לשמוע על אחרים, להבדיל מחלק מאיתנו שאוהבים לשמוע את עצמם, אבל לא כל כך אוהבים לשמוע את האחרים. מעבר לזה, יש כאן עוד נקודה. יש כאן, אדם כי יקריב מכם קורבן. ואחר כך, אנחנו נפגשים בעוד כמה, יש כאן המון קורבנות בפרשה, ואני רק מדלג כאן למצוא, ונפש כי תקריב קורבן, אז יש לנו כאן, תשימו לב, אדם כי יקריב, ויש לנו נפש כי תקריב. תכף אנחנו נראה עוד דבר, עוד נקודה, שזה הנקודה שאני רוצה להגיע אליה, מקווה שאני אמצא את זה, בקרוב בימינו. ונפש כי תחטא. אבל איפה זה הנפש כי תחטא? איפה זה? איפה זה? הנה. וידבר השם למשה לאמור, דבר בני ישראל לאמור, נפש כי תחטא בשגגה מכל נשא השם אשר לא תעשנה ועשה אחת מהנה. וכולה נשאלת השאלה, שואלים הפרשנים, למה כאשר מדובר על כי יקריב כתוב אדם, ושכתוב כי תחטא כתוב נפש? הרי לכאורה צריך להיות הפוך.
אדם אומר.
למה הפוך?
למה הפוך? מה זה האדם? בשר ודם.
אוקיי.
מן האדמה. מה זה הנפש? הנשמה. אז מי חוטא? רגע, מי חוטא? הנשמה או הגוף?
הנשמה, אבל תמיד...
מי חוטא? מי עושה את החטא?
הגוף. הגוף, הגוף,
הגוף. חבר'ה, יש כאן תובנה. אם אתם יודעים את התובנה, זה טוב מאוד, אבל צריך להבין אותה. התורה מלמדת אותנו. איך?
הגוף, ראש הגוף.
הגוף הוא זה שחוטא, נכון? אז לכאורה, מי צריך להקריב את הקורבן, ומי גם מקריב את הקורבן?
הראש שלנו עושה את החטא.
מה?
הראש שלו
אומר. עזב.
כן, אבל הראש, עוד פעם, חבר'ה, צריך להבין. אם התורה באה, התורה יכלה לכתוב בכל המקומות, נפש כי תחטא, נפש כי תקריב, או אדם כי יקריב, אדם כי יחטא, ואין לנו שום בעיה. אבל אם התורה בחרה לפתוח את הכל באדם כי יקריב, ונפש כי תחטא, באה התורה למדנו. א', יש לימוד אחד שאומר, מה זה אדם? וגם אדם לא מופיע יותר בפרשה, זה רק פעם אחת. מדובר על אדם הראשון. כי האדם הראשון, הוא הביא קורבן, הוא הביא קורבן לא מהגזל ולא משום דבר אחר. זאת אומרת, אם אתה חוטא ואתה מביא קורבן, אז הקורבן שלך צריך להיות טהור לחלוטין. אדם כי יקריב כמו הקורבן של האדם הראשון. לא להביא מהגזל, לא להביא מהזה. זה לימוד אחד. אבל הלימוד בשבילנו, בשביל הנפש, של הנשמה, בשביל שנבין בעצם תובנה של התנהגות והנהגה יומיומית. משל למה הדבר דומה? המגיד מדובנה נדל מביא את המשל. זה היה, דיברתי פעם כבר, אפילו דיברנו עליו. מלך אחד היה לו פרדס, מלא עם פירות יפים וטובים ומריחניים, משהו חבל על הזמן, ורצה לשים שומרים שישמרו על הפרדס. אבל מה הוא ידע, אם ישים שומרים רגילים, הם לא יתאפקו. יתאפקו, אז מה עשה? הביא אחד עיוור שלא רואה, ואחד פיסח שלא יכול ללכת. רואה ולא יכול ללכת. עכשיו מה קורה? הוא יכול לראות, אבל לא יכול ללכת, לא יכול להגיע לפרדס. השני לא רואה בכלל את הפרדס, אז מה, לאן הוא ילך? יכול רק להתבלבל, להתעקע בקיר. סוף, שם אותם שם לשמור. מה, איך אומרים, מה עושה זה שרואה? אומר, וואו, איזה פירות. אומר, כן, אני מריח, ריח גן עדן. אומר, אני מריח, אומר, אני רואה, אבל אני לא יכול להגיע לשם. אני לא יודע מה, יש לי רעיון. בוא, אני אעלה עליך. אומרת,
ירקים אותה על
הכתפיים. זה שרואה יעלה על זה על זה שהולך, ואז יש לו רגליים ויש עיניים, וככה שתיהם הלכו ואכלו. מגיע המלך לפרדס, וואלה.
כל הרצפה קליפות.
רק רואה, חצי מהפרדס כבר לא קיים. הוא אומר, מה זה, מה הולך כאן? בא לעיוור, אומר לו, תגיד לי, מה קרה כאן? מי אכל את הפירות? הוא אומר, מה? הוא אומר, אני לא רואה, מה אתה רוצה? איך אני יכול, אני לא רואה שום דבר, מאיך אני יכול לראות את הפירות בכלל? בא לפיסח, אומר לו, תגיד לי, אתה ראית מי עשה את זה? הוא אומר, מה, לא ראיתי כלום ואני לא יכול ללכת, אז איך אני יכול להגיע? אמר, למה אתה חושב שאני טיפש? מה עשה המלך? הרכיב אותם בדיוק כמו שגנבו את הפירות, הרכיב אותם אחד על השני, ושפט אותם ביחד לתלייה. אומרים, בן אדם מגיע למרומים, יגיד, נפש כי תחתה? מה פתאום? אדם כי יחתה. מה, אני, האדם יגיד, הגוף יגיד לקדוש ברוך הוא, אני, מה אני? אני, אם אתה מוציא את הנשמה, מה אני? כלום. שום דבר, לא יכול לעשות שום דבר. יבוא הקדוש ברוך הוא לנשמה, יגיד, נו, מה איתך? מה החטאים? אומר, מה אני? אני נשמה, אני רוחנית. מה, אני בלי, אני יכולה לעשות משהו? אם מישהו עשה, זה הגוף. אומר, הקדוש ברוך הוא, אין בעיה. מרכיב את הגוף והנשמה שוב פעם ביחד, וככה עומדים לפני מלך מלכי המלכים. וזה מה שבא לרמז לנו, אדם כי יקריב. האדם, כן, האדם מחובר מנפש ומנשמה וגוף, והוא זה שמקריב את הקורבן, והנפש היא תחתה, והנפש לא יכולה להתחמק מהחטא, גם לה יש חלק בחטא. וחשוב להבין, הקדוש ברוך הוא ברא את הדברים בהדרגתיות. גם הנפש עצמה בנויה בעצם מחמש רבדים. שזה נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. חיה ויחידה, אנחנו לא מתייחסים לזה דברים במרומים, זה, אנחנו אומרים, תעלית למעלה, מעל הגוף כבר, זה דברים במרומים, אבל הרבדים שמדברים עליהם תמיד, זה הנפש, הרוח והנשמה. עכשיו, בשביל מה צריכים כל כך הרבה רבדים בנשמה, בנפש? בשביל מה? מה זה טוב? מכיוון שבטבע כל דבר מקשר לדבר השני. אין פתאום הפסק ומתחיל משהו אחר. כדי, ככה הקדוש ברוך הוא ברא את הכל בתוך גלגל. הכל זה עם המשכיות. לדוגמה, יש את הדומם, יש צומח ויש חי ויש מדבר. הדומם זה סלעים. אבל יש, אם אתם מכירים, את האלמוגים. האלמוגים זה צמח שצומח. זאת אומרת, הוא דומם שצומח. הצמח, יש צמחים טורפים. אוכלים ממש, אוכלים חרקים ודברים כאלה, שזה המחבר בין הצומח לבין החי. עכשיו, בין החי לבין המדבר, מה מחבר? אז זה כבר דרווין כתב. הוא כבר חיבר את זה לגמרי. מותר האדם מן הקוף. זה, הוא חיבר תורה חדשה, אבל האמת שזה לא עובד ככה. אבל יש מקשר בבריאה. והכוזרי אומר שיש עוד דרגה. ומה יהיה עוד דרגה? יהודי. זאת אומרת, יהודי, ההבדל בין יהודי לבין גוי, הוא כמו ההבדל בין מדבר לחי, ובין חי לצומח ובין צומח לדומם. עד כדי כך הוא ההבדל. מה עושה את ההבדל? בוודאי. מה עושה את ההבדל? התורה הקדושה. כי הקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל עמים, יש בנו חלק אלוקה ממעל. עכשיו, אותו דבר עובד הגוף עצמו. הנשמה. בואו תארו לעצמכם שהנשמה הייתה חלק נפרד מהגוף, והקדוש ברוך הוא שם אותה בתוך הגוף ככה. מה היה קורה לגוף לדעתכם?
לא היה מחזיק.
למה הוא לא היה מחזיק?
היה לו כלי קיבולת.
לא, הגוף לא היה, הגוף, סליחה, הנשמה רוצה לאכול? הנשמה?
רוחנות?
אוכל פיזי רוצה?
לא.
לא. מה יהיה עם הגוף? מה יהיה עם הגוף? הגוף יכחד. הוא לא יתקיים, הוא לא יתפקד. למה? כי אם הנשמה שבעצם מפעילה את הגוף, לא תרצה לאכול, רק אוכל רוחני, תאכל אוכל רוחני, יומיים שלוש, ואז שלום, נגמר הסיפור. חזרה לבורא. יפה. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? בנה קשר בין הנשמה לבין הגוף, שזה בעצם הקשר הבעייתי. שזה בעצם הנפש הבהמית. הנפש הבהמית היא בעצם מה שמחברת את האדם, את הגוף, לרוח. והרוח אחר מחברת את הנפש לנשמה. החיבור הזה הוא הבעייתי, וזה מה שקרה דרך אגב לעם ישראל במצרים. מכיוון שהם היו בתוך עבדות, ואז היצר הקיומי שתמון בנפש הבהמית, התגבר בעצם על כל החלקים האחרים, וכל מה שהעסיק אותם זה מה? זה היצרים הבהמיים. אבל המצב, מה הוא צריך להיות? שהנשמה היא זאת שתשלוט. ברגע שהנשמה שולטת ומבסטת, אז ממילא הגוף מקבל את הצרכים שלו מצד אחד, ומצד שני, הנשמה היא גם מקבלת את הצרכים שלה. יפה, וזה השילוב, וזוהי המטרה של הקורבנות. זו המטרה של הקורבנות, לחבר את הגוף עם הנפש כדי לעבוד את השם.
יפה.
נכון. וזה בעצם המטרה, לחבר את הגוף והנפש כדי לעבוד את בורא עולם. ולכן אומרת לנו התורה, אדם כי יקריב מכם, ולעומת זאת, ונפש כי תחטא, שתבין שכל הרעיון הוא שזה גוף ונשמה, זה רוחניות וגשמיות, והם מחוברים ביחד והם שותפים לכל דבר. ואם נלמד, כמו שאמרנו, מאלף הקטנה להתנהג בענווה, מתוך כך גם נגיע לגדולה כמו של משה רבינו, ונזכה בעזרת השם גם לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן.